שלום וברכה, אנחנו ממשיכים במסע למקדש לאור פרשת השבוע. אנחנו לוקחים כל פעם, כל פרשה, את הנקודה של לעורר את המקדש. אנחנו ממציאים פרשת ויחי, שבת, בנושא שרצה יעקב אבינו לגלות את הקץ, והסתמה ממנו, זה הפרשה, זאת פרשת, פרשה סתומה. זאת אומרת, אם אני מחפש את הפרשה בתורה, אני רואה אותה בתוך הפסוקים, בתוך המילים, ואין מרחק 9 אותיות בין פרשה לפרשה. ולמה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לגלות את הקץ ונסתה ממנו. זה פרשה סתומה. אני אנסה לראות מה זה הקץ, ולאור זאת ננסה להבין קצת נושא, הנושא המקדש, בכלל הגאולה ועל המקדש. יש לנו המון דברים, אנחנו נצטרך ככה לקדם את הדברים בזמן שעומד לרשותנו. הבאנו כאן המון מקורות, כמה דפים. נעשה ככה יחד איתכם להבין את הדברים לאשורם. המקור הוא בראשית רבה. ראשית תדיקחי את סימן ב' תשר יקרא אתכם באחרית הימים, רבי סימון, מה זה, מה רצה לגלות להם את הקץ? איזה קץ? רבי סימון אומר, מפלת גוג ומגוג הראה להם. מה דעת אומר, באחרית הימים תהיה, רבי יהודה אומר, מקור אחר, בניין בית המקדש הראה להם. הוא רוצה לגלות להם איזה קץ. מאיפה לומדים את זה? והיה באחרית הימים, יהיה הר בית השם, נכון, ראש הערים, יש המקוואות, אז אנחנו רואים בעצם, אז המקור דווקא הוא, מה גילה להם? את בין בית המקדש, גוג ומגוג, בית המקדש. רבנן אמרה, בא לגלות את הקץ ונתכסה ממנו. רבי יהודה בשם רבי אלעזר בר אבינה, בשם בני אדם, נגלה להם הקץ וחזר ונתכסה מהם, ואלו הם יעקב ודניאל. כל המפרשים ילכו לאור זאת. דניאל, אתה, דניאל, סתום, סתום את הדברים וחתום, ויעקב, גם כן, בעצם באו לגלות משהו, ומה קרה? ו... נסתם מהם הקץ. למה צריך לסתום את הקץ ולא לגלות את הקץ? מה הרעיון בזה? אם נגיד לכם את הקץ, מה יקרה? תשמע עוד 500 שנה, בואו נענה עכשיו. כשיגיע הזמן, נתעורר, נכון? אבל יש איזה עניין שלא מגלים את הקץ, למה שכל דור מה צריך לעשות? צפות, לפעול. אנחנו נראה כמה זה חשוב. ובגלל זה כל הפרשה עצמה היא לעורר את המבט של הגאולה. למה צריך לסתום את הקץ? כי לא, כי אם אני אגלה לך, אז תגיד, טוב, יש זמן, אז עכשיו לא נעשה כלום. לא. נדרש ממך תמיד לפעול, תמיד לעשות, ולחשוב על מקדש כל הזמן, גם אם אנחנו, כן, בגלל זה צריך לקסות את הקץ, על מנת שמה, שכל דור יפעל וינסה לקדם את הגאולה. כך מסביר עובדה בתנורה על הפרשה. אגיד לכם את קור השני, ביקש לגלות את הקץ לבנה ונסתה ממנו. קשה מנהלן, יש לומר דקטיב אחרית הימים, והוא לשון לימות המשיח. כמו שכתוב, היה באחרית הימים, נכון יהיה בית השם, וכן מקומות הרבה מצינו שימות המשיח נקראו אחרית. כך פרש כן. עכשיו בוא נראה את הבן בחיי שמסביר את העניין הזה של דניאל ויעקב אבינו. אומר רבנו בכי על הפרשה. לאחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, הוא ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה ומעט שנה. הוא ימעט שנה. פרשה זו סתומה, מפני שני טעמים. האחד, לפי שעכשיו היה מתחיל הגלות, ונסתם ליבם מצרת השעבוד. התחיל הצער השני, לפי שביקש יעקב לגלות את הקץ, לבנה ונסתיימה. שני טעמים, למה אתה בחסה סתומה? אחד, זה כבר נסתם ליבה מצרד השעבוד, ודבר שני, זה גילוי הקץ שנסתם ממנו. הרי מה שכתוב, ותאשר יקרא אתכם אחרית הימים, הכוונה לימות המשיח, בקץ הגלות, הזה הארוך שאנו עומדים בו היום. כי כל יעני יעקב ומקרב הם רמז לגלותנו השלישי הזה. כי כן היה יעקב שלישי לאבות. זאת אומרת, אברהם ויצחק זה קינית בית ראשון, בית שני. ועכשיו, הקץ הזה, זה יעקב אבינו. לפי שנרמז עניין המשיח בכלל דבריו. כמו שכמר, עד כי אבוא שילה, באה הפרשה הזאת סתומה לרמוז הקץ הסתום שהיה רוצה לגלותו ונסתם ממנו. מי עוד היה לו איזה עת רצון שרצה לגלות? אז ראינו את זה במפרשים. מי זה אותו עת רצון הזה? דניאל. וכן אמר דניאל, גם היה לו איזה, בא לגלות, גילה איזה סוד, חזיון, ורצה לגלות אותו ונסתם. כתוב בדניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. יש כאן דפים. ישתו רבים ותרבה הדעת, וכן אמר בישעיה, מרבה המשרה, ובשלום אין קץ, מרבה המשרה, כתוב בישעיה, היא מם סתומה, מם כאילו, שהיא מם סופית. למה מם בצורה סופית? במם סופית כאילו שהיא סתומה? הוא בא המם הסתומה שלא כמשפט. כי משפט המם שבאמצע תיבת להיות פתוחיו. אבל זו סתומה, להגיד לך שמה? לימוז כי המעלה והמשרה של ישראל הלא היא סתומה בזמן הגלות. כמצאינו בעזרה, מם פתוחה וסוף התיבה. למה בעזרה כתוב ככה הפוך? זה גם כשלא כמשפט. כתוב בישעיה כתוב מרבה המשרה עם מם סופית. בעזרה כתוב מם פתוחה בסוף תיבה. הכל רמוז, הכל מדויק. סודות שבעצם הנביאים, כתוב את הפינג בו אחד לשני לגלות פה גילה, פה הסתיר. שכתוב בנחמיה, בחומות ירושלים אשר הם פרוצים. הייתי צריך לגלות הם עם מים, הם סופית. בשעיה אכלו באש. אז למה בשעיה זה ככה היה במם סופית באמצע המילה, ואילו בנחמיה זה היה בעצם מם של תחת מילה בסוף מילה. הוא המדרש שבא הרמז, כאשר הסתמו חומות ירושלים שהם עתה פתוחים, ופרוצים בזמן הגלות, אז תיפתח המשרה שהיא סתומה. איזה רמזים כאלה שתראה את הגאולה, אתה רואה איזה חומות, הם סגורים, תדע שאם יחשב, אם אתה פתוחים, אם אתה יהיו סגורים, זה הכנה לאחד מסימני הגאולה. כשם שאותיות הללו באו שלא כמשפט שאר האותיות, יש בהם רמז. כן, פרשה זו סתומה שלא כמשפט שאר הפרשיות, לרמוז למה שאמרנו, וכן רמו בהגדה, ראה יעקב אבינו שהיו כל אותיות בשמות י"ב שבטים, בניו חוץ מאות ח' וט'. כן, אם כך ראובן, שמעון, לוי, איזה אותיות אין שם? לא האות ח' ולא האות ט'. אז כביכול, מה אין בהם? אין בהם ח'. אמר יעקב, כיוון שאין בהם ח', רואים הם לגלות להם את הקץ. מצוין, אפשר לגלות עכשיו את זה. לפתוח את השערים, בוא נגלה מה הולך להיות, הכל, כל הצדות. כיוון שראה שאין בהם קוף וצדיק, מה זה קוף וצדיק? גם אין קוף וצדיק, לא שאר האותיות, גם קץ. אמר, עיניים ראויים לגלות להם את הקץ, לקח סתם ולא גילה. לקח פרשה זו סתומה, שהיה כאן איזה, אז כנראה שיש כאן איזה עת רצון בפרשה, שמגלים ולא מגלים. אני רוצה להבין מה קרה פה. האם יעקב אבינו גילה משהו או לא? המדרש כתוב, במדרש רבה, דוד את כל מקורו, המדרש רבה מביא שבעצם היה מלך שגילה מסתורים לעבדו. כשבא עבדו ורצה לגלות לבן של המלך את הסוד, סוד המלוכה, פתאום הגיע המלך. אז הוא אמר, תכבדו את המלך, שמע ישראל, הוא הולך לגלות. זאת אומרת, בדיוק שבא יעקב אבינו לגלות, אז פתאום המלך התגלה אליו, ואז הוא נסתם. אז יש כאן איזה סוד שאנחנו צריכים להבין אותו, מה נתגלה בפרשה הזאת, כי גילו כאן משהו. וננסה להבין את זה ביחס למקדש, ביחס לגאולה ויחס למקדש. באמת להבין את זה, ניכנס טיפה למפרשים יותר עמוקים, קצת ככה בעצם לאט לאט, ניכנס לעוד עומק ועוד עומק, עד שנבין בפאזל מה מסתתר כאן בפרשה, סודה של הפרשה, של הקצת הסתום שיש בפרשה. הכלי יקר, מקור רביעי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שקונה מדורו. עדיין לא ידענו מאיזה טעם נסתלקה שכינה ממנו. הכן באה הפרשה זו סתומה, לסמכה לפסוק וישב ישראל בארץ גושן. לפי שמידוע שימשך נזק גדול מנדיעת הקץ. כמו שאמרנו, מה הבעיה אם נגיד לכם את הקץ, מה יהיה? כי הדורות הקודמים, היודעים שהגאולה לא תהיה בימיהם, לא ידרשו את פני השם לבקש על הגאולה. מה, יש עוד זמן לגאולה? בוא עכשיו נעשה מה שאנחנו רוצים. ולא ינסו מה? לקדם ועל התמורה. כן, פרש בעקדה למדרש, הוא אומר, כשביקש יעקב לגלות הקץ, אמר הקדוש ברוך הוא, ולא אותי קראת יעקב? רצה לומר שלא היית חס על כבודי. כי מידיעה הזאת, דגשתי לכם את זה, יימשך נזק זה שלא יקרו אותי ולא יבקשו פני הדורות הקודמים ויבקשו ליישב ומתייאשים מן הגאולה. ואתה יודע מה הקץ, יש לך עוד זמן, ועכשיו בואו נעשה מה שאנחנו רוצים. אולי תקדם, אולי בואו נעשה משהו לכבוד, לארץ ישראל, לסביבות המקדש. הכן סתם וחתם השם הקץ האחרון, כדי שבכל דור ודור יבקשו את פני השם. ודוד מלכם, ויהיו מחכים קץ ישועתו תמיד. כל הרעיון של לסגור את הקץ, מה שתמיד תעסק בגאולה. תמיד עכשיו אתה מצפה לגאולה, איך אני מקדם אותה, אולי זה יבוא בימיי. מסביר, בכלי יקר כמה כאשר בעווננו, מידה זו מציעה בינינו, אפילו בזמן שאין הקץ נודע, בכל מקום רבים הם עמי הארץ, המתיישבים בארצות העמים, ובונים להם בתים ספונים וחשובים, של אבנים בניין קיום, כי הם בונים לך עכשיו איזה טירות. מה אתה בונה עכשיו טירה בכל ה... שמסתובב בהם בכל מיני קהילות, בפולין, בפה, שם, בכל מיני מקומות. רואה שם בתי כנסת הענקיים שהשקעו בהם מאות בשנים. למה? זה גם כן דוגמה שיש שליחים של תורה מציון ושל חב"ד. חב"ד עושים דבר נפלא, אבל אתה רואה את השליחים של תורה מציון, שבדרך כלל ציונים, לבין החב"דניקים. החב"דניקים פתאום עושים תוכניות בחוץ לארץ, בבניין 10 מיליון, מה אתה בונה? ב-10 מיליון שקל, מה אתה בונה עכשיו בגלות? כאילו, בסדר, אתה רוצה עכשיו להחזיר את זה נפלא, מה אתה עכשיו בונה איזה בניינים, מה יישאר כאן? ותורה מציון מנסה לעשות תגלית, תביא אותם לארץ, טיולים, כאילו, מנסה כן לגרום להם לבוא. זה גם חשוב. מסיבה זו לעולם אינם דורשים את פני השם, בכל לב להביאם אל ארצם. והכן הקדוש ברוך הוא מניחם שמה. מה אתם לא חושבים, מה אתם בונים כאלה דברים? אתם לא חושבים לחזור לארץ ישראל? ולהנחה זו פסוק, וישב ישראל בארץ גושן. כן, כתוב לפי הפסוק מה כתוב, וישב ישראל בארץ גושן, ואז כתוב, ויחי יעקב, ואז יחי ביעקב. מה זה קשור? אומר, כלי יקר, מדבר באשמת ישראל, שביקשו להיות תושבים, ולהיות להם אחוזה בארץ עולהם. ונזק זה בא להם, לפי שקץ גלות מצרים, אין הודע להם. על כן, אמרו טוב, 400 שנה, הם יודעים כבר, ברית בין הבתרים, שמעו את זה כבר מהסבא. על כן, הדורות הראשונים אשר ידעו בבירור, כי לא בימיהם תהיה הגאולה, ההוא ביקשו להם ישיבה של קבע, לאחוזה בארץ מצרים. על כן, שמח לפסוק זה, בפסוק ויחי יעקב, דלאורות שנזק זה הנמשך לאותן הדורות, מחמת שהיה קיצם נודע, גרם לויחי יעקב, אבל לא, אבל לא רוח יעקב. כי אם יעקב לבדו היה חי כדי שלא יגלה הקץ האחרון ושלא יתפשט נזק זה לדורות, אז בגלל זה הפסוק הקודם, בסוף הפרשה מסתיים, וישב ישראל בגושן, בארץ גושן, ויחי יעקב. פרשה סתומה, כי אם אתה מנסה להרגיש בגלות, שאתה כבר התיישב, אתה אמריקאי, אתה צרפתי, אתה אנגלי, זה המקום שלי, זה בעיה של נפילה גדולה, קץ הסתום. מה צריך לעשות כל הזמן? לשאוף לאיפה? לארץ ישראל. עכשיו בוא נעשה יותר, יותר, יותר פנימה. למה צריך לסתום את הקץ? כתוב בצדה לדרך, מקור החמישי. ביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. נראה לי, ניתן טעם. לשבח למה נסתם ממנו. יש לנו כתוב בגמרא בפרק חלק בסנהדרין, צדיק זין עמוד א', שלושה באים בהסך הדעת. מה זאת אומרת? אתה לא יודע. ופתאום מה? פתאום הגיע. מה הם? משיח? תכננתי, אני באמצע לימודים, אני באמצע זה, אני באמצע הקורס, אני... המשיח מציעה, פתאום באתי בדרך, פתאום מצאתי את זה. והקרב. כי אין בן דוד בת שתיישב מן הגאולה. שנאמר באפס עצור ועזוב, לכן, אילו היה מגלה את הקץ, לא היה כנסך הדעת. והיו מתיישב מן הגאולה, שיגיע זמן הקץ שיגלה יעקב, אנחנו לא יודעים. וכל מה צריך למה לעשות, לשאוף, לשים לחיס בראש שמה שהקדוש ברוך הוא יכול שיבוא עכשיו במשיח. חושב ממשיך, אני באמצע קורס, איפה אתה יודע מה יום מעט? תכנן, מה אתה יודע? אולי עכשיו יהיה עכשיו קול שופר והכל ישתנה. זה עסק הדעת. רצה לגלות את הקץ ונסתה ממנו. הרש"ר הירש מבין איזה סוד כזה שיעקב אבינו מנסה כן לגלות את הקץ. איך עושים את זה? אז הוא רומז את זה במילים שכתובים לפני, ויאספו. כן, יאספו ויגיד אליכם, תשאיר כאלה אתכם. אז מה זה יאספו? הרש"ר הירש מנסה לסדר את היאספו הזה, לאסוף, זה הסוד שככה אפשר לקבל את הקץ. תראו מקור השישי. יאספו, אינו זה אם יקפצו. דבר זה מסתבר רק אם רק נזכור כי להאסף יכול להיאמר רק ביחס ליחיד. עד יאסף מרים. אסף פירושו להוציא דבר מתוך חוג זר, ממקום שאינו ראוי לו, ויקלוט אותו במקום ראוי. הרי הוא קרוב לעזב, שורתו לנתק מכל זר שאינו ראוי, מכאן יאספו ונתקו מכל זר ונחר. ויוודו כאחד מטרתכם המשותפת, יהיו נקלטים במה שמשותף לכולכם. אז מסביר הרש"ר, עמדו כולם הקרקע אחת, יאספו מצווה להיוועד מבחינה רוחנית, בנקודה אחת לשם מטרה אחת. כי ברום של קוליה של חז"ל, מה זה יאספו? יתארו. אז מה זה יאספו? ילכו לכיוון מה? מבט אחד. אנחנו נראה את העניין הזה שעם ישראל צריך שיהיה לו מטרה. מטרה אחת, למרות שכל אחד יש בו, אחד תעסק, אחד הוא איש הייטק, ואחד הוא איש תורה, ואחד יש מחשבים, אחד יש חקלאי, אחד מורה, אחד כל זה, ומה? צריך מטרה אחת. זה יאספו. תראו אותו המשך. מה זה שיקרח ואחרית הימים? אני קופץ כי יש כאן קצת הרבה זמן. במשך הדברים אנו למדים, כי יעקב ראה את בניו ברגע זה בעיני רוחו, לא בצד השווה לכולם, אלא בהבדלים, ההפנים שביניהם. כל אחד יש בו את המשהו מיוחד, כל השבטים, כל אחד יש בו משהו מיוחד. לפיכך, ככל שאתם שונים זה מזה, התמסרו בעצם ההבדלים האלה לרוח האמת המשותפת לכולכם. כל אחד שונה, נכון? כל אחד זבולון חופי משכון, שכר חמור גרם, מה שאנחנו נגיד עכשיו בהמשך, אבל צריך שיהיה לכם מטרה אחת. כי אז אגיד אליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. משימה, נדגשתי לכם את זה? רק משתהיו חדורים, רוח אחת. תבוא אחרית הימים. וכל עוד לא תגשמה קריאת יאספו. זאת אומרת, אין לכם מטרה, מטרה של מקדש. כן, זה כל השיעור הזה בציפייה למקדש. אין לכם מטרה, למה הכל? לא, לארץ ישראל, למה כל אחד, למה הכל, למה, לאן כל הכיוון הזה הולך? לא תבוא אחרית הימים. גדולה מזו, עצם מהותה, אולי, לא תובן כהלכה, משוכח אין כאן אלא קווים קצרים הרובזים למהותה של אחרית הימים. אז כאן מסביר כאן הרש"ר הירש, כל העניין של יאספו זה כל העניין של הפרשה, שאחרי זה גם יעקב אחרי זה מונה כל שבט מה ייחודו, הוא רצה לגלות את הקץ. מה זה לגלות את הקץ? בואו קחו נקודה אחת, אבל אם אתם לא, נאספים למטרה, אי אפשר, זה לא יתגלה. נכון, כל אחד יש תכונה מסוימת, כל אחד יש משהו מיוחד, אבל אם אין לכם אספה למטרה אחת, רק אז תבוא אחרית הימים, איזה מאספה, רוצים לבנות מקדש, רוצים להיגאל, זה מה שמסביר, יקמצו ושימו. השתם... עצם העובדה שהם לא עשו את זה, אז כתוב שאחרי זה הם לא עשו את זה. אז הוא אומר, רצה לגלות את הקץ, תחית הימים, זה אז אחת שאחרי שאמרו שמע ישראל, להמשך המדרש, שמע ישראל, השם מקום השם אחד, אמרו, אנחנו אחד. אז הוא גילה להם איזה משהו, ברוך שם כבוד מלכות העולם ועד, אנחנו נראה שאנחנו אומרים את זה בסוד, אומרים את זה בלחש, כי שם נגלה משהו. בסדר, אתה נותן לנו קצת קדימה. זאת אומרת, בסוף משהו נתגלה שם בפרשה, בקץ. אבל אנחנו לא אומרים אותו, אבל אנחנו אומרים את זה בשקט. מה נתגלה? דבר שלא כתוב. שמע ישראל השם הוא כשם אחד, ואנחנו אומרים משהו שהוא נסתר, שלא כתוב. ועד היום אנחנו אומרים אותו בשקט, ברוך השם גם אחותו עולם ועד. אנחנו נראה מה, איפה זה רמוז במדרשים, שאז הוא גילה משהו. כנראה זה קשור למקדש. אז זה הכתוב, נסיים את הרש"ר הירש, שיקפצו ושימו. על שתי המילים אלה של אבינו הנוטה למות, עומד כל ההיסטוריה היהודית עד אחרית הימים. מבחינה חומרית, הרי אתם יעקב, בני יעקב, מיעוט חסר אונים, אך דווקא בפני שאתם מיעוט חסר אונים, יקבצו, יהיו מאוחדים, יתגבשו לעם אחד, אל תתפוררו, כוחכם באחדות, בקיבוץ. ועוד שימו בני יעקב, רק כך יוכלו גם המעטים החלשים לנחול ניצחון על הרבים הגיבורים. רק בכוח הרוח והשמיעה, בכוח ההתמסרות לערכי הרוח, כעומק הוראת מילה זו שמה, הוא עצמי הרוחני שאהבו, שתו ברצון מעני הרוח, והנה צבאות יעקב אבינו אחדות, אחדות ורוח, באלה הוא רואה את כוח בניו בחייהם. זאת אומרת, אם יש איזו אחדות או כזאת, זה יוצר משהו אמיתי. ועוד, משתורר בכם הצימאון לערכי הרוח, אל תהיו צמאים אלא למסורת ישראל אביכם, ושימעו אל ישראל אביכם, השתייה מעני הרוח היהודית. ברגע שהאחדות והליכוד, אלה הם דברי הצבא של יעקב אבינו, כך תזהירו נעדות הנבואה האחרונה, באמת שלום המעבוע. יש כאן ממש מהלך של הרש"ר איש, שאפשר לקחת אותו כפסקה ממש לכל לימוד ולכל פורום, שדווקא האחדות הזאת יוצרת את השמע ישראל, האחדות יוצרת את המעיין הרוח שהולך להחית הימים. מלך הקדומים, אם יודעים, מלך הקדומים זה בעצם מפרש שנקרא אחידה. אסביר ככה, זה טיפה יותר עמוק, שמסביר למה יעקב אבינו נקרא ויחי יעקב. כמה זמן חי יעקב אבינו? 147 שנים. כמה חי אברהם? 175, נכון? כמה חי יצחק? 180. בסדר? ואילו יעקב חי 147 שנים. בפועל אנחנו נראה קצת שהסוד, יש כאן סוד מאוד רמוז, ויחי כאן. ה-17 שנים, אותם 17 שנים האלה, ויחי, שהוא נשאר במצרים, היה בהם איזו שלווה מסוימת. למה הייתה שלווה? אז מסביר הנחה קדומים, כתוב בגמרא שיעקב אבינו, הוא תיקן את אדם הראשון. כל הבירור מהאדם הראשון, הכל היה לא מבורר בעולם. בא אברהם אבינו התחיל לגלות, אבל עדיין היה פצולת יצחק ו... ישמעאל. ביצחק היה יעקב ועשיו. רק ביעקב אבינו הוא נהיה 12 שבטים. אז בעצם הוא גילה את הסוד של מה? של האדם הראשון. בגלל זה כתוב בגמרא שופרה. היופי של יעקב אבינו הוא כמו שופרת אדם הראשון. הוא כמו האדם הראשון. אז הוא תיקן את זה. תראו במחידה, אנחנו נגיד את הקראת דברים. והנה הפסק בפרשה זו לקודמת. אפשר דרך רמז לתיבת סיום הפרשה. קודמת מאוד, ויחי יעקב אין הפרש ביניהם, והוא לרמוז די יעקב אבינו עליו שם היה גלגול האדם הראשון, ותיקן אבון, גן עדן, גן לאדם הראשון, וזה ששהה פ"ד שנים, ולא ראה קרי. כתוב שהוא אמר על ראובן, הוא כתיב כוכי וראשית עוני, הוא הראשון, מהזרע הראשון שלו, שלא ראה קרי מימיו, וכנגד קל"ד שנה, היה כתוב שהאדם הראשון, שהוא פרש מאשתו, 130 שנה. שפרש דם ראשון מאשתו, ובאותן 130 שנה חזר לאונסה סבל יעקב. כל 130 שנה היה לו סבל ליעקב אבינו. צרות רבות. איזה צרות? מאיך שהוא נולד עשיו, לבן, ודינה, ויוסף. 130 שנה, מעט ורעים, להראות כי תיקן תיקון גמור. עכשיו בארץ מצרים, ערוות הארץ, טוב שנה. כמה זה טוב שנה? 17 שנה, בהשקט בפתח וחיים טובים, וזה רמז תיבת מאוד אותיות אדם, כי עשה והצליח לתקן אדם הראשון בחלק גן עדן, והכי יעקב חיים טובים בארץ מצרים, מרבת הארץ, להיות כי תיקן יסוד הכולל, ולכן היה בנחת ושלווה, טוב שנה, כי טוב רומז ליסוד, שנה רומז למלכות, שמביא שם אחידה, אינמי, והכי יעקב גימטרי הגבורה לרמוז די ביסורים שסבל בקופלמת שנים, מתק הגבורות ויתה יחי יעקב, בשלווה והשקט הזאת. למה אני אומר את הדבר הזה? כי עכשיו אנחנו נבין קצת על יעקב אבינו, שהוא הגיע לנקודת השלמות מהאדם הראשון, הוא יכול לגלות את מה? את הקץ ואת בית המקדש. בגלל זה כתוב, איך קוראים לבית המקדש? קוראים זה בשיעורים הקודמים. אם אבוא עולה לביתי ומה דוד המלך, אם עלה לרשת צוריי, אם יתן שינה לעיניי, עד ימצא מקום לשם, משכנות להביר, יעקב. מי תכנן את הבית מקדש? יעקב אבינו. בשיעורים הקודמים. שהוא רואה את זה בחלום יעקב, ואין זה כי בית אלוקים, וזה שער השמיים. בגלל שהוא תיקן את כל המהלך מהאדם הראשון, הוא יכול לדבר על עולם של מה? של בית מקדש. בגלל זה יצחק קראו, אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב אבינו הוא כבר קראו בית. הוא כבר מדבר על עולם של מקדש, כי הוא תיקן את חטא האדם הראשון. עכשיו, לאור זאת, נבין קצת משהו, לחזור על המקור 8 בסוף, נראה גם איך זה קשור גם כן לשבוע מה שיהיה לנו 10 בטבת. אבל לפני שנראה את מקור 8, נעבור על מקור 9, באמת ליעקב. כתוב, וזה אנחנו נעשה טיפה לעשות סוד, שהזכרנו שברוך שם קודם מחותו עולם ועד, נתגלה הפרשה. אנחנו היום אומרים את זה בשקט. למה אומרים את זה בשקט? מתי אומרים את זה בקול? יום כיפור. למה יום כיפור אומרים את זה בקול? אנחנו עכשיו נראה את זה עכשיו. כנראה שיש בברוך שם קודם מחותו עולם ועד שאומרים בשמה ישראל, יש איזה משהו פנימי מאוד מאוד שאומרים את זה בשקט. וזה אחד מהדברים הסתומים והעמוקים בפרשה שצריך להבין אותם. וזה גם קשור לגאולה. בואו נראה את זה. מקור 9. האמת הגון ירושלמי. כתב ז"ל, פרק באמת יעקב, פרק מ"ט פסוק א', עניין תרי עשרתי שבטי די יעקב. תרי עשר, 12. כולון דחדה, ואמרים שמע מינה ישראל אבונון על שם לקנה. כן, שמע ישראל שם לקנה שם אחד. ואני יעקב אבונון, הוא ענה לי, כתוב בתרגום, ואמר יש מרבה, מברך על עלמי עלמין, עד כאן לשונו. כתוב שככה תגיע מירושלמי את הפסוקים. והנה כן זה מציב לסוגיית הגמרא בפסחים, אמרו לבניו שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. בפסחים דף נ"ו עמוד א', פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. הנה, ביארתי בחידושי לעולם ברשת ואתחנן, עשרת ברכות, ובאמת, יש מרבה מברך לעולם המאה המאיה, הוא תרגום של ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. אלא שחסר תיבות כבוד מלכותו. וביארתי לפי דבר הגרא, שביאר מה שאנחנו אומרים בתפילת מוסף, גלה כבוד מלכותך עליהם מהרה. פרק מה בחגיגה דף י"ג, שבזמן שאין בית מקדש קיים, יש רק ארבע כנפיים למלאך ולא שש. כתוב בשתיים יחסר רגליו, בשתיים יחסר פניו, בשתיים יחסר רגליו, בשתיים יעופף. אז כמה יש כנפיים למלאכים? שש. בשתיים יחסר פניו, בשתיים יחסר רגליו, בשתיים יעופף. אבל אנחנו נראה שיש בנביאים פעם אחת שאנחנו רואים שיש רק ארבע כנפיים. שאלה למה? עובר הגרא שהשש כנפיים הוא השש תיבות של ברוך, שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד. שש. ותיבת גבוה מלכותך חסרות בזמן החורבן. היום המלאכים איך מתעופים עכשיו? רק מה? רק ארבע כנפיים. כי מה אין לו? אין לנו כבוד מלכותך. והם מתפעלים לגילוי הזה, אין שם. ולכן כשתרגמו בארמית, לאחר חומן ברוך שם מלכותו עולם ועד, תרגמו, יהא שמי רבה מברך. מה אנחנו אומרים עכשיו בקדיש? יש שמי רבה מברך. למה אין מלכותו עולם ועד? כי מה אין לנו? אין בית מקדש. שמו הגדול, יש שמך גדול, אבל מה הגדול? אין לך בית מקדש. אין לך מלכותך מהרה. אז אנחנו מכוונים את זה בשמה ישראל, ברוך שם קודם מחותו עולם ועד, אבל מה? ואין את זה. אז אם אין יש שמי רבה מברך, זה כנגד מה? ברוך שם כבוד מחותו, ברוך שם כבוד, אבל בלי מחותו. בלי תיבת כבוד מחותו. ואין שם שבירת דברים היטב. ולדעים בזה מדוע בגמרא שבפסחים, כשמובא מה שענה יעקב, כתוב כבוד מחותו. והביאו, כשהביא הירושלמי, כשהביא עניין זה, השמיט תיבות כבוד מחותו. צריך לבאר במחלוקת ביניהם, ונראה שיחלקו בזה, דאבבלי סובר, דקודם שיחסו לארץ ישראל, בוודאי היה כבוד מלכותו בכל העולם כולו. לכן סבר דענה יעקב להם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רק אחר כך, כשיחסו לארץ ישראל, שם בפני המשכן, לא ישרה שכינתו, אלא בבית המקדש. כן, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. יש לכם מייחד מקום להתגלות. שם סבר, קודם בבניין בית המקדש, לא היה כבוד מלכותו כלל בעולם. ולכן סבר, דולי המן שמי רבה, זה נקודה, זה עדיף בגבוד מלכותו. אז בעצם, רק חשוב לנו, מהאמת ליעקב, שבברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד, יש סוד של שש כנפיים שכתוב במלאכים, שכתוב בחסר חגיגה שכל המלאכים אחרי בית המקדש, נתקצו להם הכנפיים ויש להם רק ארבע כנפיים. למה? כי אין כבוד מלכותו, אין לנו. בגלל זה המן יש שמי רבה שאנחנו אומרים, זה בלי, זה כמו ברוך שם, ברוך שם, אבל אין מה, יהיה שם רבה, אבל מי, בלי כבוד מלכותו. עכשיו בואו נבין קצת למה זה כזה סודי, ברוך שם כבוד מלכותו. זה מאוד מאוד סודי הנושא הזה, שזה מאוד אומרים את זה בלחש. אחד מההסברים שאנחנו אומרים את זה בלחש, שהמלאכים לא ידעו מה אנחנו אומרים, כי זה סוד שכאילו הקדוש ברוך הוא גילה לנו את זה, ואנחנו לא רוצים לגלות את זה בעדיין בעולם. עתיד לבוא, כשאתה בדרגת מלאך, אתה יכול לגלות את הסוד הזה. אתה מנסה להבין מה זה. כתוב במקור הזה, דברים רבה. למה ישראל אומרים אותו בלחישה? אלא, כשעלה משה למרום, גנב אותו מן המלאכים. כתוב, עלית למרום, שבי את השבי, הוא עלה למרום, הוא אמר, חפש משהו שהוא יעלום, לקח, כשהוא ירד למטה, הוא לקח מה? הוא לקח מהמלאכים, את הסוד הזה, ולימדה לישראל. אז למה אנחנו לא אומרים אותו, אומרים אותו בלחש, למה? שלא המלאכים מה לעשות, שלא התחילו למגילה את זה. אז זה משה רבינו נתן לנו, גן לנו סוד, הוא אומר את זה בשקט. אמר בישון בנחמן, למען בא הדבר דומה, לבן ביתו של המלך, שהייתה לו בת בתולה. והייתה רואה בגדים נעים, ואומרת לו, קח את הבגדים הללו. והיה לוקח לה. פעם אחת, נכנס לפתים של מלך, וראה כוזמירין של מטרונה. ראה איזה בגדים. גנב אותה ובא ונתנה לביתו. התחיל מצווה ואומרת, לכל הבגדים שלקחתי לך, לגושת מפרסיה, אבל כוזמירין זה גנובו, זה עד דבשי. עד דבשי אותו אליה מן הדלת ולפנים. זה בגד כאילו גנוב, זה בבית. ככה אמר משה לישראל, כל המצוות שתתתי לכם ממה שקיבלתי מהתורה. אבל השם הזה, מה ששמעתי ממלאכי השרת, שבו הם משבחים לקדוש ברוך הוא, ונטלתי אותו מהם, לכך תהיו אומרים אותו בלחישה. ברוך שם קודם אחותו עולם ועד. ולכן, למה הם אומרים אותו ביום כיפורים בפרסיה? ביום, כמו שאמרת, יום כיפורים את זה בכל, למה? אם זה כזה סודי, שלא, שהמלאכים לא יגלו את זה. אלא שהם, מה קורה לנו ביום כיפור? אנחנו הופכים את כולנו מה? מלאכים. לבושים לבנים, ולא אוכלים, ולא שותים, ואין בהם לא חטא, ולא אבון. אז כאילו הופכים את כמו מלאכים, ואז אפשר להגיד את זה בכל. לכן, הוא סולח להם כל אבונותיהם. לאור זאת, עכשיו נבין את הסתת בסוד הזה שמתגלה בפרשה שאמרו שמע ישראל ורצה לגלות את הקץ ואז הוא לא גלה את הקץ נסתם ממנו, אבל אמרנו איזה משהו בלחישה וננסה להבין את הקשר של הדברים למה זה קשור גם אלינו. אז בואו נגיד ככה, קודם כל שאנחנו אומרים בבית המקדש קצת ריקה, אנחנו אומרים ברוך שום ברוך אתה השם, אנחנו אומרים ברוך הוא ברוך שמו. מסכת יומא שם עוסקים, כששומעים את שם השם המפורש בית המקדש, היו מה? קוראים את זה בסדר העבודה ביום כיפור. היו נופלים על פניהם ואומרים, נופלים על פניהם לגמרי, ומה עושים? אומרים, ברוך שם כיום אחותו, ולעם ועד. למה אנחנו אומרים את זה? בית המקדש, היו אומרים שם השם המפורש. אז היית שם השם המפורש, מה היו עושים? היו נוחתים על ה... נופלים ואומרים ברוך שם כיום אחותו, ולעם ועד. היום, אין שם מפורש. אז מה אנחנו אומרים? אתה שומע את שם השם ואתה לא מזדעזע? אז אתה אומר, אין בית מקדש, אנחנו אומרים ברוך הוא ברוך שמו. למה? כי כשהיה בית מקדש, היינו נופלים על פניהם. אז היום שישר משהו, אז מה אתה אומר? ברוך הוא ברוך שמו. וזה, יש כאן שם ברוך הוא ברוך שמו, ספרדים ברוך הוא ברוך שמו, המרוקאים אפילו נוהגים לומר על כל דבר, אפילו דבר ש... אפילו ברכה שאתה יוצא בעין דחובה, צריך להגיד ברוך הוא ברוך שמו. למה? כי איך אתה אומר שם השם ואתה לא מגיב. אז בואו נראה, למה בעצם הסוד הזה של המקדש, שהיה אומרים ברוך שם וכתו אליו ועד, לבין אלינו שאנחנו אומרים ברוך הוא ברוך שמו. אומר המהרש"א, מה שאין עונים אמן במקדש. לפי דעת המקובלים, מילת אמן, שהוא קיום ואמנת דבר שהוא מחבר, הוא מצרף שם מקריב והכתיב. כן? כמה יוצא אמן בגימטריה? א', מ', נ', כמה זה? 91, נכון? אז בואו נראה, שם אדנות. אדוני, א', ד', נ', י', כמה זה? 65, נכון? נ', י', 65. שם הוויה כמה זה? י' כ' ו' כ', 26. 65 ועוד 26, כמה זה יוצא? כמה? 91. זאת אומרת, אני רואה את שם הוויה, אבל אני לא אומר הוויה, מה אני אומר? אדנות. אז אמן, מה יש בסוד של האמן? יש את הקריא ואת הכתיב. בצורה מלאה. גם מה שאני קורא, וגם מה שכתוב. בסדר? זה גדול, עונה, אמן, מברך. יש גם את מה שאתה רואה בעיניים, ומה שאתה קורא בפועל. אתה קורא, לא קורא יו"ק, אתה קורא אדנות. אז אתה אומר אדוני, אתה רואה יו"ק, ביחד יוצא אמן. בסדר? כמספר צדיק א', כמניין אמן, והיינו בגבולין שלא נקרא בשם אדנות. כדי אמרית דם בסוף פרק אלו עוברים, צריך לכוון גם כן לשם הכתוב בצירוף המילת אמן. זה כתוב מסכת נזיר, גדול העונה אמן יותר מן המברך, שהוא מצרף הכתיבה. אבל במקדש, שיקריב הכתיבה בשם הוויה, אין כאן צירוף אמן. אבל אומר שם על כל ברכה ותילה, דהיינו, ברכה ברוך הוא את השם מן העולם, ותילה דהיינו ברוך שם קודם מחותו לעולם ועד, להורות. למה אנחנו בבית המקדש את הדבר הזה? להורות על כוונה זו, דשם הכבוד הזה, שהוא שם הוויה, הוא במקדש מן העולם הזה, ועד הבא. מה שאין כן, בגבולין, מה זה גבולין? זה אנחנו, אפשר נמצאים בכל מקום, שאין בית מקדש. לא נקרא העולם הזה אלא באלף, דלת, אנחנו רק אדנות, וכל עוברים, וכלומר, אנחנו אומרים, אדוני לא אומרים שם הוויה. ונצח ברוך שם כבוד מחותו עולם ועד, ויברכו את שם כבודיך, היינו ברוך שם כבוד מומם, היינו מחותו, זאת אומרת, להקליד לבוא. אז בוא נגיד, לפי המרשה, כשאנחנו אומרים שמה ישראל, ואומרים בשקט, ברוך שם כבוד מחותו עולם, ולמה אנחנו אומרים את זה? כי זה הסוד שאנחנו מצפים למקדש. אומרים את זה בשקט, כי אנחנו יודעים שזה יהיה סוד, שנגיע למקדש, מה אנחנו נגיד? נגיד את זה בכל, אם יש את החוויה, אם יש פשוט דם ורגליים. אבל אנחנו עדיין לא מקום הזה. כן, אנחנו שמה ישראל, אנחנו אומרים את זה בסוגים את העיניים, מכוונים למקום הפנימי הזה. אז מה אתה אומר? אתה אומר את זה בשקט. אבל הציפייה צריכה להיות מה? לסודות האלה של האמן, בצירוף, על הברוך שם כמורת הלמד, לעולם של מקדש. לאור זאת, יש ספר שנקרא ספר מאוד סודי, שמסביר ממש על פי הפנימיות את הפרשה. נקרא ספר הקנתי. ספר הקנתי מסביר ככה. קור 12. תראה, נתראה לכם היום ממש חוברת על הנושא הזה, ותחזרו על זה קצת. קנו רבותינו זל, בקיאת שמה. לומר, ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. למה אנחנו אומרים את זה? בקיאת שמה, שקט. ותקנו לאומרו בפני שאמרו יעקב. מי אמר את זה? בפרשה שלנו. ותקנו לאומרו בלחש. למה? לפי שלא אמרו משה. ואמרו, מי אמר? אז מי אמר את זה? לא ברור. משה רבנו עולה את זה מהמלאכים, יעקב אמר את זה בסוד. משל בת מלך, כתוב בפסחים נובב, שאיריכה ציקי גדרה. מה זה ציקי גדרה? היה כנראה זה מאכל מאוד בזוי. נגיד לך, בת מלך שאוכלת איריכה פלאפל. עכשיו, לבת מלך לאכול פלאפל זה לא ראוי. כן, מה, תאכלי איזה משהו, גורמה, מה פלאפל? תאמר, יש לה גנאי. לא תאמר, יש לה צער. התחילו עבדי אביה בחשאי. תביא את זה בחשאי. תביא לזה פלאפל הזה בחשאי. מדבריהם דברי אלוקים חיים, ועליהם נאמר להבין משל ומליצה. מה זה הסוד הזה של הבת מלך הזאת? שבעצם מביאים לה דזקי גדרה. וצריך אני להודיעך, אם פני מה לא אמרו משה, לא אמרה משה, אחר שאמרו יעקב. בת מלך שהריחה דזקי גדרה היא השכינה. שהרגישה, שימו לב סוד, שהשבטים היו מייחדים שם שמיים בלב אחד בפה אחד. השבטים הם הלב שלהם היה מה? טהור. שמע ישראל, השם כשם אחד, אנחנו כולנו אחד. וישון צקה גדרה משון, כי השם מצוקי ארץ. וכשלא היה לזכר באותו ייחוד כביכול, הייתה מצטערת. ושלא נתייחדה כבודה בכבוד שמיים. זאת אומרת, הריח איזה משהו, הריח איזה כמו איזה ריח שפלאפל רצתה את זה, אבל זה לא ברור לה. כלומר, שכשם שהוא אחד, כך היא יחידה שאין יחידו, ניכר ונודע אל הבא. היא הריחה את הטעם הזה. ואם הייתה אומרת שבח עצמה בפיה, יש לה גנאי. אבל ישראל שמבדיה, והם עיקר חיבה, הזכירו שם המיוחד לה בחשאי, שלא יהיה לה גנאי. קוראים את זה בחשאי. למה? כאילו, מה אתה מביא לה עכשיו מאכל כזה שהוא לא מתאים לבת מלך? שואל לגנאי. ויש מפרשים. תאמר, יש לגנאי, אם תשאל שפע כמדומה שיש בחוסר דבר וזהו גנאי, לא תאמר יש לצער, כי תאבה לשפע עליון וצריכה לבעיקת הכל וחיבורו. ואם אין לה, יש לצער. התחילו עבדיה מבינה בחשאי. זה סוד מאוד מאוד עמוק, שאנחנו רוצים, למה זה קשור אלינו ממש, זה טורף השיעור. כשאנחנו אומרים ברוך שם גמורתו למבד, מה אנחנו אומרים? אנחנו, מה מעשים כאן? אנחנו רוצים בחשאי להגיד מה? רוצים בית מקדש. אנחנו אומרים את זה בחשאי, להגיד למה? בית הלב שלנו מחפש את המקדש. הלב שלנו מחפש את האחד. הלב מחפש את ברוך שם גמורתו למבד של המקדש. אז אומרים את זה בחשאי. מביאים, רוצה לומר, לכוון להביא הטובה והברכה חיים עד עולם. ופירוש דבר ככה, אנו מודים שהשם יתברך הוא אחד בעליונים, הוא בתחתונים בשישה קצוות. כן, יש לנו, בכל צד שבעולם יש לנו ימין, שמאל, למעלה, למטה, פנים ואחור. שש קצוות. וכשם שהוא אחד, כך כנסת ישראל אומה יחידה. כן, ברוך השם ומלכותו לעולם ועד, זה אמרנו שש מילים. כנסת ישראל אומה יחידה, מיוחדת לו וכבודו מיוחד בהם ושמו משתף ביניהם. ואומרים אנו שהכבוד ההוא, המתייחד בהם, המשתף ביניהם, יהיה ברוך שם הכבוד ההוא, והכבוד המתייחד בו יתעלה ומתברך מברכתו. זאת אומרת כאן הטיסות, זה לא סתם, זה היחדות, הכבוד הזה מתגלה במה? בכל אחד ואחד מעם ישראל. פירוש שם ידוע מפסוק לשכון, לשכן שמו שם. וישגבך, שם אלוהי יעקב. מה זה סגרה שם אלוהי יעקב? מה זה הסוד שגילה יעקב אבינו בפרשה? ישגבך השם אלוהי יעקב. הוא הכבוד הנזכר נקרא כבוד השם. כן, זה היה הסוד שאומר סוד יעקב אבינו ברוך שם מלכותו. ופירוש מלכותו האומה שהוא מולך עליהם ועם ישראל שמיוחדים לעובדו. ונמצא שמתייחד שם המיוחד, מתייחדה אומה יחידה בכבוד שם המיוחד, שמיוחדים כעניין שהם יחדים למחותו בגימטריה יפה בנשים, שמביא שם רמז לעולם ועד. מה זה ברוך שם כבודו לעולם ועד? רוצה לומר דבר מתייחד בדבר בלי פירוד אלא בדבקות מיוחדת. כן, כל יהודי שבו אהבת לך כמוך אני השם, למה אתה אוהב את השני? כי אני השם מתגלה גם בו וגם בך. למה אתה אוהב אותו? לא בגלל ש... לא, אתה אוהב אותו כי אני השם. זה אהבה מעבר לכל תלות. אהבת לך כמוך? מה המשך הפסוק? אני השם. למה אתה אוהב אותו? לא בגלל שהוא אמר לי, עשה לי זה. כי אני השם מתגלה בו. אתה אוהב את השם? אתה אוהב אותו. אלא בדבקות מיוחדת, מויד את הדעה הזה, ברוך שם גוחותו. רוצה לומר, שתבוא הברכה לשם הנכבד מן הכבוד, למעלה מן הכבוד שהוא תפארת ישראל, הנקראת כבוד מלכותו, כי המלך הוא התשובה, וזה עולם ועד. אם אתה מסתכל ככה בגלל כזאת על כל יהודי, אז זה הופך להיות נצח. אחרי שייחד מלמטה למעלה, ברוך השם גם כבוד מלכותו, אחרי כן משפיע אותה ברכה לעולם שהוא תפארת ישראל, משם לבעת ששם כניסת הכל, לביוד הכל, ואז נוצר התפשטות של הברכה בכל העולם. נסיים במדבר שור של הרב קוק. זה המקור האחרון. טוב, יש לכם כאן עבודה של חוברת שלמה, קחו את זה אחרי זה הביתה. ללמוד אותה. יש הרב דן בנושא של הקץ. מה זה העניין של הקץ? זה סוף הפרשה. עם כל זה בעצם, הרב קוק עכשיו עשינו את זה פאזל של כל הפרשה כולה, ביחס המקדש. הנה על עיקר גילוי הקץ, אומר הרב בדור 30, מדבר שור. יש לדון, הפי חזל, בסנדרין. יום נקם בליבי. לליבי גיליתי, לעברי לא גיליתי. אם כן, איך אפשר כלל שיהיה יעקב וכן יצחק ידים את הקץ? אם כי נמצאים איזה קצים, אמרו חזל, מהם עתידים והם שכבר עברו. תחליט, מישהו מיעקב ידע את הקץ? יצחק ידע את הקץ? מה זה קץ? יש לנו המון המון, יש כל מיני רבנים כאלה בכל מיני רצים. היום זה, יש לך עת רצון של היום השביעי, כל מיני דברים כאלה ש... איפה זה רץ, אני לא יודע מה. בצד האמת, כל יום יש בו, כל יום, היום בקוד ישמעו, כל יום יש בו הערה מיוחדת. אבל יש קץ, איזה חיון הזדמנויות. והם אומרים, מהם עתידים, מהם שכבר עברו, ודאי צריך לומר שאינם קצים מוחלטים, אלא חלקים. יש מהם שהם קיין דיבר רבשי שאמר, הדחה לא תסתכלי מכאן, ואילך יסתכלי, כתוב שכאן אסור להסתכל, משם מותר להסתכל. יש מהם שגאולה מוכנת, לפי מצב האבונות והדורות שהיה בהם מהם, ואז מסביר משהו הרב. אבל אם תעשו חובות, אחרי זה שום לעכב את הגאולה, עוד, זה לא אמרו חז"ל. זאת אומרת, יעקב אבינו ויצחק ראו את המהלך הדור של מה? שלהם. אבל אם הדורות נשאו עוד חטאים, צריך לתקן עוד תיקונים. זה כתוב בתנא דבליהו, 6,000 שנה הווה עלמא, 2,000 תוהו, 2,000 של תורה, ו2,000 של לימות המשיח. בבונותינו שרבו ויצאו מהם מה שיצאו, הכוונה שבבונותינו שרבו, ואחר כך נתגווה הגאולה, אף על פי שמצד עצם חובת הגלות, למעיק החטאים הקודמים, היה די עם 2,000 האחרונים, 2,000 שנים. ובשביל זה אבונות החדשים, יצאו כל מיני אבונות, במשך הדורות, יצאו מהם מה שיצאו, ונתחה הגלות. אם כן, אומר הרב, אין לנו בדברי שום חכם קץ גלוי כלל. אתה לא יכול לדעת. למה? כי לפי ההגדרה שמה, אולי זה קץ, אבל מה קורה היום בדורנו? האם תקנו הדור מה שקרה, אם היה תוספת, היה זה ניקיון? נכון, זה היה הגדרה, אבל מאז אולי היה כל מיני דברים שצריך עוד לנקות. מסתבר שלא נדע כלל. כיוון שמפורש, אמרו חז"ל, לעברי לא גליתי, אני לעצמי לא גליתי. מי יודע, הקץ המוכרח? אם כן, קשיא, אומר הרב. איך ביקש יעקב לגלות מה שלא ידע? זה ודאי אפשר לומר שגם קץ שלו היה כאחד הקצים האמורים בדבר חכמים. שאמיתים את עצמם, אבל שינוי בהם אפשר מפני גרם החטא הנוסף. אם כן, לא היה כל כך דבר מוצנע, עד שיהיה ראוי שתסתק מן השכינה. זה משהו סודי מאוד. שבא לגלות את הקץ ופתאום מסתקע מן השכינה, אז מה אני אצא לגלות כאן? כיוון שכיוצא בזה כבר נודו לנו, וגם כי הם אינם בטוחים כלל מפני חטאי הדורות, אין זה דומה כלל לאותו עבד שביקש לגלות עוני שלהם, שהוא דבר ברור. מה יש כאן? כנראה שהם לא יודעים מה קורה, נכון, באותו זמן יכול להיות זה הקץ, אבל מה קורה בחטאי הדורות? אבל תוכן הדבר הוא מסביר הרב, לאין דעתי. כי ודאי יש מי שיודע מעלתן של ישראל עד איכן שצריכה להגיע. ויודע גם כן הקלקולים שהתקלקלו הדורות. הרי הוא ידע את הקץ. זאת אומרת, הוא יודע מה יקרה, וגם הוא יולך לדעת מה הנפילות שגם יהיו. אם אתה יודע רק מתי הגאולה, ואתה לא יודע מה יקרה עם הדורות, אז אתה לא יכול לקרוא את הקץ, כי אולי יש איזה עוד מחסומים שמעוצרים אותנו. אבל אם אתה יודע מה הטעם של ישראל, וגם מה הקלקולים שיהיו, אז אתה יכול לדעת מתי יהיה הקץ. מסביר הרב. יש בזה שתי דעות. הידיעה אחת, שהוא יודע מידי את הקלקול שצריך להיות נתקן על ידי הגלות. ויודע המעלה שאליה צריכים ישראל להגיע. והידיעה השנית, היא שיודע גם כמידת הזמן שכל קלקול דורש לתקנו. כל זמן יש קלקול צריך לתקן אותו. והמעלה היא כמה היא דורשת זמן. אף פי שהבחירה נתונה, מכל מקום הידיעה אינה סותרת. ואפילו לנביא אפשר להיוודע בדרך כלל, כעניין כי ידעתי אחרי מותי כאשר תשחיתון. זה כמו איזה גל. יש גל כזה שרץ במים. יש, ההיסטוריה כבר ברורה. הגאולה מובנת. איפה כל אחד יהיה במהלך הזה, זו שאלה, אבל כבר הנביאים יודעים, כמו כתוב פסוקים, כי ידעתי אחרי מותי, אומר משה רבנו, כי השחית השחיתון. אחרי זה כתבו לכם את השירה הזאת, אז כבר היה ברור. כי לא על איש פרטית עשו בידיעה שתשלול על ידי זה הבחירה, ממנו. כתוב הרמב״ם, מלכות תשובה. אבל דבר זה עצמו הוא עניין מסופק. אם על גמר המעלה שישראל מוכנים אליה, אם ימתין השם ברחת שהגיעו ישראל אליה, בזכותם, בצירוף מיקור הגלות, או שיש זמן קצוב לפניו, יתברך שכאשר זה הזמן יגיע, אז אפילו לא יהיו ישראל עדיין ראויים כלל לאותה המעלה הגדולה של אהבת השם יתברך, אליה הם המוכנים. הם עוד הגיעו, הם עדיין לא ראויים. מכל מקום, לא יניח השם יתברך את ישראל עוד בידי הבחירה, וירומם אותם לזאת המעלה שלא על פי החלטם כלל. זאת אומרת, יש לך עכשיו זמן, יש דדליין. צריך את הגאולה. אתם לא רואים? נגמר הסיפור. עכשיו צריך להיגאל. הנה ודאי, כשהשלימו ישראל בעצמם את הכנתם, אלא רומו את המעלה המוכנת למענם, אי אפשר כלל שיש שום עיכוב גלות. זאת אומרת, יש בעיתה, הזמן שחייבים להיגאל, ויש אחרי שנה, אם אתה מצליח עם ישראל לעשות משהו, אתה יכול להכריש את הגאולה. רק כיוון שאפשר שהקדוש ברוך הוא עתיד למהר הגאולה, קודם שבו זמן תיקון הזה, אם כן לא יהיה כלל דבר מגיע לאותו הזמן, האפשרי לדעתו, על פי ידיעת המעלה וכלכולים הזמן תיקונם. אתה לא יכול לדעת הקץ, אולי הקץ יהיה לפני זה. כמו שכתוב 400 שנה עם ישראל צריך לרד למעלה, למצרים. בסוף מה קרה? תוריד מהם קץ. כמה היה בפועל? 210 שנים. אז ירד קץ, ירד 190. אתה רואה שאם אפשר לתקן. והנה כתוב, אומר בדניאל, די התגזרת אבן די לא בדין ומחת לצלמה. פירוש של די לא בדין הוא לפי דבריי, כי אם היה רצון של ברך לעכב את ישראל עד שישלימו הם בעצמם מעשיהם הטובים את הכשרם אל הגאולה, הייתה אבן הנקראת אבן דיבידן, שבידם היו שישראל עושים את התיקוני שלמותם, בזה ימחו לצלמה. כן, כתוב שם שהאבן הזאת הייתה בדניאל, זה אבן ששבו את הצלם, שהוא כוח הרע, הקלקול, שמציאות שלא נותן מקום לגאולת ישראל. אבל כיוון שרצו השם יתברך רק שיהיו ישראל מוכנים קצת, ואז השם יתברך ינטלם וינסעם אל קדושת המעלה הראויה להם, אחרי שימרק שימו רק אבונה ויקבלו איזו שלמות להכנה של מעלתם, אף על פי שלא יהיו עדיין מוכנים לגמרי, אם כן תהיה שבירה של הצלם על ידי אבן דילובידן, כתוש בדניאל הרמז, אבן שהוא לא בידיים שלהם. מה זאת אומרת בידיים שלהם? זה כבר כשהוא רוצה להביא את הגאולה, גם לא קשורה אליכם. שלא עשו ישראל בידיהם, זאת המעלה. וזה מה שאמר בזוהר, נפלה, לא תוסיף קום בידת ישראל. כן, אחד מהדברים שבעצם הנוצרים מנסים לקחת את הפסוק הזה, ולהגיד, שכתוב, נפלה, לא תוסיף קום בידת ישראל. שלא תקום מעצמה. כי אם הקדוש ברוך הוא יעמידנה. איך כתוב שם, הנוצרים אומרים, נפלה, לא תוסיף קום, כלומר, בזה עשו ברית חדשה. ואנחנו אומרים, נפלה, לא תוסיף, קום בעודת ישראל, ככה גמר אומרת. הקדוש ברוך הוא יעמידנה, שלהגיעו ישראל מעצמם אל המעלה הנצחית שלהם, כי הקדוש ברוך הוא יביאם אליה. והן דקם של הקדושים ההולכים לפני השם תמיד, שצדלו בעצמם בתיקונם, ולא להתוך כלפי ישמעיה. כל הצדיקים, מה הם עושים, כל הבדל שצדיקים מה לעשות, לא תיקונים. הכן יעקב אבינו רצה שיהיה נגבה בישראל שתכלית המעלה, זו של אהבת השם יתברך הנצחית, יהיו קונים בעצמם עד השתתלותם. זאת אומרת, מה זה עכשיו הסוד של הפרשה שרצה יעקב לגלות את הקץ ולא גילה? שביקש לגלות את הקץ, היינו שלהודיעם את תכלית המעלה, למה הם צריכים להגיע באופן שיהיה אפשר להבין, לקבל עצמם, דווקא שהם הגיעו, עד מעשיהם, זאת המעלה. לא רוצה לגלות לכם את הקץ, למה? צריכו, אפי מעשיכם, ולא שאני אגלה לכם מה הקץ יהיה. אנחנו ראינו רצון שנת ברך, אף פי שתחליט בריאת העולם מבחירה, כדי שלא יהיה נעמד כסופה. כאן כתוב בזוהר, שלמה הקשור בעצם, יש לנו לחם בושה. אם הקשור יגל אותנו לא אפי מעשינו, אז זה לחם שאתה מביא, אבל זה לחם בושה. לא ראוי לנו. קודם כל, ישראל אמר הנביא, למען תזכרי ובושת, כפרי לך בכל אשר עשית. אבל צריך להבין מה שהייתה קבלת התורה באונס, דווקא לה. ראה אפשר להיות ברצון. כן, כתוב שקפה עליהם הר גיגית ואמר להם, תקבלו את תורה אם לא, שם תהיה מקום גבורתכם. זה היה באונס. גם לא מצינו שלא רצו לקבלה. אבל תוכן העניין הוא שיש בשלמות האדם מעלה היוצאת מתוך החיסרון. כן, דברי חז"ל, מפני מה לא המשיכה מלכות בית שאול, מפני שלא היה בה שום דופי. כיוון שתכלית האדם היא שעם גודל אהבה להשם יתברך יהיה מאוד נכנע לפני הקדוש ברוך הוא, שיכיר תמיד הכנעתו מלפניו, זהו עצמו מעלה גדולה, כי הוא תכלית ידיעת האמת, שהאמת האמיתית היא שעם כל מעלת האדם היותר נשגבת, מכל מקום רעיונו כדאי והגון להיות נקרא עבד השם. הכן רצון השם יתברך שיהיה לישראל תמיד הכרת השעבוד לשם יתברך מצד העירה. לבד מעט הבן שיש לה שהוא מצד אהבה. אמר, אם כבנים כעבדים, בן, אבא שיתן לי, אני אבא. אבל זה פעמים צריך את העבד, מה? שתעשה עבודה. רק מצד הבן, נכון? בן ראוי, תן לו, הבן שלו. אבל יש פחת עבד, שמה שתעשה מעשה. אז אנחנו רוצים אם כבנים, אם כעבדים. שגם נצליח לא לקבל את הגאולה אם כבנים, שראוי היה לנו, אבל גם כעבדים שלך, זה מצד העבודה שלנו. על כן הייתה קבלת התורה על פי כפיית הרגיגית. לראות שזהו עצמו, חלק מהשלמות. להכיר שלבד האהבה ראוי שתהיה משורשת עירה. עם גודל הקירוב שהשם יתברך מקרב מכל מקום, יודעים שעבדים אנחנו לא יתברך. וזהו בעצמו טעם רצון השם יתברך שהיא גם בגאולה עתידה. לא ימתין עד שיגמר כל התיקון כולו על ידי ישראל. כי אז כיוון שהם עצמם היו גורמי התיקון, היו רק אוהבים. ולא מכירים כל כך עניין עבדות השם יתברך. תחית האמיתיתי להכיר עם אהבה עניין העבדות וההכנעה. לדעת שמה, שלא רק הכל במובן מאליו, אני צריך לעבוד. למה אני נמרת כל המהלך הזה של הרב, ולמה הבאתי את כל הפסיקה של הרב? שזה כל הפרשה. הסוד הזה של ציפייה למקדש, שברוך שכל ברוך תן לבית, זה מה אני צריך? צריך לעשות מעשה. אם הכל ברור, רוצה לגוד את הקץ. ויש קץ. אבל קץ שם לחושך, הוא רוצה שנעשה משהו. שנצפה לגאולה, שנעשה, לצפות למקדש, לעשות מעשה, לראות מה, איך אפשר לקדם את הגאולה. זה מסיים הרב, הקם מהר השם ברך לגאול בלא הכנת ישראל, כי עניין עבד, עבד היא לא בידן, ויודעים שעם אהבה צריך שיעבוד והכנעה יתרה, כיוון שכן אי אפשר קל לגאול את הקץ. כיוון שרצון השם ברך למהר ולהכיש קודם זמן התיקון, על פי ההדרגה. וזה ליבה לפומה לוגליה, כתוב שקשור רצה לגאול את הקץ, אבל זה אפילו הפה לא אומר את זה ללב. על כן הראו אותנו חזל, משל העבד שרצה לעשות את בניו בני חורים. היינו שיהיו עובדים את המלך רק מאהבה ולא מצד הכרח. עמד לו מעלה אמנו, פירוש הכיר גדולת המלך, איך הוא נשגב ומרומם ממעלתו. התשלמות האמיתית היא דווקא להיות עבד משועבד לו. על כן נפליג בדברים אחרים. זאת אומרת, המדרש שמה שמה שבא יעקב אבינו שהוא העבד לגלות את הקץ, ואז בא המלך, ואז הוא אמר דברים אחרים. וזה שאמר יעקב, ויקרא יעקב אל בניו. אמר הקדוש ברוך הוא לבניך, אתה קורא לי, ולי אין אתה קורא? כי לא קרא אל השם ברך שתהיה השלמה העתידה הנצחית לישראל מצידו. כי אם קרא לבניו שהם יהיו מכנים. אם הקדוש ברוך הוא בגולה אותם, זה כתוב שיש התערות הדיל אלה, פי הזוהר, ויש התערות דאטה. אם זה בא מלמעלה, זה הקדוש ברוך הוא גולה אותך, זה כבר לא מצדך. אז זה לא כזה איי איי. התערות דיטטה, שזה בא מלמטה, זה יותר גבוה. אישה כי תזריעה, וילדה זכר. אישה זה מלמטה. אם היא תזריעה, זה ילדה זכר. אבל אם איש כי מזריעה וילדה, וילדת מה? נקבה. אם האיש מזריעה, זה בא מלמעלה, זה נקבה. זה לא ההשפעה גבוהה, כמו שמה? שהאישה כי תזריעה. אם זה בא מלמטה, זה יותר גבוה. זה מה שאומר הרב. בגלל זה הקץ הוא חשוך. בגלל זה ברוך שכל מלכותו הוא בשקט. אבל מה? אנחנו צריכים לצפות לזה. וזה מסיים הרב. הנה שלמות תלוי בשני העניינים. אחד בדעות, שתהיה האמונה גבוהה מאוד בלב, ובכל עיקרי האמונה בידיעת שמותו יתברך. קודם כל מה צריך? מה? אמונה, ציפייה למקדש. והשנית המעשים, שיהיה הכל על פי רצון השם יתברך. וזהו עניין שני פסוקי הייחוד. נגד קבלת האמונה בשלמות שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, נכון? זה פסוק אחד. ונגד המעשים לעשותם כפי רצון יתברך, שזהו עניין מחותו, שהיה שומע מי שהיה שומע למצוותיו. ימה מחותה עקר נטורי עקר טורי, כן? שם כתוב שם שהעניין הוא של להגיד, זה מה שאומרים ברוך שכל מלכותו לעולם ועד. יש לנו שתי פסוקים, שמה ישראל אומרים את זה בקול, וברוך שכל מלכותו לעולם ועד אומרים את זה מה? בשקט. הסביר הרב, הכל מפני שראוי לעשות בפועל כל עצים פי המלך. אז זה נאמר, ברוך שם גדול מחותו, הכל. והנה מה שראו מתחילה, אז שמה ישראל, זה מי זה? זה מצד הקדוש ברוך הוא, האמונה. אבל אחרי זה מעשים, ברוך שם גדול מחותו עולם ועד. שראו שמתחילה, התחיל לומר שיקרא אתכם אחרית הימים, היה עניין הקץ והשלמה העליונה, הדרושה לו. ואחר כך חזר ואמר, יודעים אנו מה בלבך. שם אחד שלום תחשבונו שאיננו רואים אל ההשלמה, היא מצד החסון האמונה בכללה. כתוב שראינו במדרש שאמר יעקב אבינו, אין לכם אותיות חטא, רצה לגלות, וראה אחרי שאין להם אותיות קוף צדיק. אמרו שמע ישראל, השיב יעקב שלא חסון האמונה הוא העיכוב, כי עם השלמת המעשים. על כן אמר בלחש, שאמרנו לעשות את זה שבעצם מתגלה בלחש בפרשה, ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. והנה שלמות המעשים אינה כלל כי אם על פי התורה. וזהו אפשר רק אחר קבלת התורה. איך עם ישראל במצרים יכולים לדעת את הסוד הזה לפני קבלת התורה? הכן אמר הקדוש ברוך הוא, זו מידה שאינה שלך, כי שלמות המעשים של ישראל לא תבוא באפשרות, כי מאחר קבלת התורה. כי אז יהיה הגמר על ידי השם יתברך, כדי שיהיה לעולם עבדים. והנה אף פי שנעלם הזמן להבינו עליו שלום, גם כמובן אפשר לסדר להם הדרכים של השלמה, כדי שיגבע בדבר שהם בעצמם הגיעו אליה, ותהיה עיקר העבודה לעתיד לבוא רק על פי דרך האהבה. אבל רצון השם יתברך, הכי דבר אמיתית שתהיה גם כעתיד לבוא, שלמות העבדות המצורפת אל אהבה. בסוף אנחנו צריכים לעשות, זה סיום השיעור, העבדות יחד עם אהבה. זאת אומרת, גם המעשים, מה זה המעשים? לא רק אמונה, לצפות למקדש, לחשוב איך אפשר לקדם את המקדש, כמו שהיינו כאן בכל המקדש, לחשוב איך בונים את זה. יש פה משל שראה את המלך למעלה ממנו, שהכיר אומותו, מעלתו התברך, על כן הפליג מעיקר העניין. וראה שעד רבה זוהי השלמות שיהיה הגמר ביד השם יתברך. על כן הזהיר אותנו על כל הכבוד המקום ברוך הוא. כדי שקיבלתי אני אבותיי שעבדו, בדרך העבדות והכנה, כתוב המדרש, שמה, שנגלה המלך אליו, ופתאום הוא נבעל, אבי אבי רצה לגלות סוד. אז הוא אמר, מה שינה? ואמר, רק תכבדו את המלך. מה, זה המדרש ברבה, אז מסביר, שאמר, תותן עם כל החסדים. ואבא אבינו אמר, חפר ואפר, ויצחק פשט צבורו על גבי המזבח, ופשטה מצווה על ידי אביו, זה מורה הכנעה מדבר השם יתברך. שאברהם היה, אבא שלום מעצמו שמע, אצלו מורה אהבה, אבל אצל יצחק מורה הכנעה. הכן ראו שיהיה גמר שלמת ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, ושתהיה דבקה עם ישראל שלמות הבושה, ועבדו לפניו יתברך, וזה מה שכתוב, דברו הלב ירושלים, וקירו אליה. מה זאת אומרת? מה זה דבו הלב ירושלים? מה צריך שיהיה בלב? בכל לב וכל יהודי, מה? עולם של מקדש, לב ירושלים. אבל קירו אליה, מה זה קירו אליה? שלא תהיה עדיין מוכנת ראויה ותקרועה, כי מלא צבעה, באה אל השלמות, כי נרצה אבונה. יש כל יהודי בלב שלו, זה בית מקדש, זה יפה. אבל מה עם המעשה? כי מלא צבעה, נרצה אבונה, עדי סורין. אבל השלמות היא, כי מצד לקחה השם יד כפלה עם כל חטאותיה. כדי להכשירה אל רומות מעלתה הזאת, לקחת מיד השם, אף פי שלא הכשירה מעצמה, זה מעלה גדולה לשם ברך יקים אותה, ומה לך עבדייתה. בעצם, סוד הפרשה, סיכום של הדברים שראינו בפרשה, שבעצם רצה לגאות את הקץ, אחרינו זה בית המקדש, וכל הרמזים האלה של בית המקדש, של מקדש גאות את הקץ, אנחנו צריכים, ראינו זה מה בסוף גילה ברוך שם גבוד מלכותו עולם ועד, וראינו, שכל העניין של המלאכים, שש כנפיים, שש מילים מול הארבע, זה לבקש ולצפות, להגיד זה בלחש, בכל שמה ישראל, לצפות אל המקדש, לצפות אל בית המקדש, ואז, אם אתה מצפה באמת, כמו שראינו ברב קוק, אפשר לזכות באמת לאיתה ולחישנה, לחישנה הגדולה למה, לקבל גם את החיבור הזה, של הקדוש ברוך הוא יאיר אלינו ממרום, ואנחנו מצידנו נצליח לגלות את הציפייה האמיתית, לעולם של מקדש. צורות טובות.